זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של הזירה החברתית, אני אלון מדם, מומחה לפיתוח משאבים, ואני שמח מאוד לארח איתנו היום את אדיר שוורץ, אלן אדיר.
אלן אלן.
אדיר הוא המנהל המקצועי של JGIV PRO, והיום ביחד אנחנו נדבר קצת על קמפיינים לגיוס המונים, ננסה לנפץ כמה מיתוסים, ואפילו לתת טיפים לקמפיינים מוצלחים. אז מה אתה אומר אדיר, מוכן לצאת הדרך?
יאללה קדימה.
מגניב. בוא נתחיל קודם כל מלדבר קצת על JGIV, מה זו הפלטפורמה הזו, מה התפקיד שלה, מה המקום שלה בעולם.
אז אני שמח שאתה שואל, כי JGIV היא מקום מיוחד, היא גם מקום מיוחד לעבוד בו, ואנחנו גם שחקן מיוחד, אני חושב, בתחום שבו אנחנו פועלים, התחום של גיוס כספים מהציבור. הייחוד שלנו מתחיל בזה שאנחנו עמותה בעצמנו. אני תמיד אומר, JGIV היא כמו מטבע שוקולד, הבחוץ, נוצץ, הייטקי, טכנולוגי, והבפנים, הלב, לב של עמותה, ללא מטרות רווח, ובאמת צוות מאוד מאוד מיוחד של אנשים שכל כולו רתום למען המשימה, והיא הגדלת תרבות הנתינה בישראל. אנחנו מאפשרים בעצם לעמותות, כל עמותה שיש לה סעיף 46 ואישור ניהול תקין, להירשם לג'ייגיב בחינם, ולהתחיל לגייס כספים מהציבור, בין אם זה בקמפיינים, בין אם זה בסליקה שוטפת, בחזית הטכנולוגיה עם השירותים הכי טובים שיש, ואנחנו משתפרים כל הזמן, גם בשביל העמותות, גם בשביל התורמים, וזה מה שאנחנו עושים.
וביחס למה שאנחנו רואים שקורה בכלל בתעשייה של גיוס כספים, אתה רואה איזשהו הבדל בין, לצורך העניין, מה שג'ייגיב מציעה, או למי שג'ייגיב פונה, לעומת פלטפורמות אחרות שלא פונות באופן ישיר לעמותות?
אז אני חושב יש שתי הבדלים עיקריים. הבדל ראשוני הוא כמובן במחירים. אנחנו הרבה יותר זולים מכל המתחרים שלנו, בעיקר בגלל שאנחנו לא צריכים את שולי הרווח בשביל דיווידנדים בשביל אף אחד. אנחנו מוחזקים בעצמנו על ידי פילנטרופים ועל ידי הפעילות של המחלקה שלי, שהיא יחידת רווח בתוך העמותה. אגב, דוגמה מעולה ליחידות רווח, אם עושים פרק כזה
אי פעם. חבל על הזמן, ממש.
אפשר לדבר גם על זה. זה הבדל ראשון. הבדל שני, אני חושב, הוא בתפיסה. JGIV בתפיסה היא giving place, היא market place של נתינה. אנחנו נותנים 360 לעמותות, לתורמים, לתאגידים שרוצים לממש את האחריות התאגידית שלהם באמצעותנו. אנחנו מפעילים קרנות פרטיות של תורמים, מה שנקרא DIF, Donor Advised Fund, אנשים שבעצם מריצים קרנות של מיליוני שקלים אצלנו, כי הם מאמינים בנו, כי מאמינים בגושפנקה של האיכות שהיום JGIV מהווה. הכל במקום אחד, הכל שקוף, הכל בטוח, הכל נוח. זה החזון, משתפרים כל הזמן.
אני מניח שג'גיב בעצם הוצגה לעולם לא סתם, זאת אומרת, אני מניח שיש פלח שוק שלם שג'גיב בעצם פונה אליו, כמונו ארגונים בחברה האזרחית. מה מאפיינים של התעשייה הזאת שלנו, של הארגונים שיוצאים לקמפיינים לגיוס תרומות מהציבור?
של הארגונים, זה מאוד מאוד מגוון. כל סוג, יצא לנו לעבוד עם כל סוגי עמותות בישראל, עמותות שהן כביכול גדולות, ועמותות שהן כביכול קטנות, עמותות עם עשייה מהסוג ההוא, ועמותות עם עשייה מהסוג הזה, דברים שהם כביכול דחופים ומה שנקרא לחם, ודברים שהם כביכול לא דחופים בכלל, מה שנקרא רוח. כל סוגי הארגונים, יש אצלנו בג'גיב 1,300 עמותות רשומות נכון להבוקר. באמת הקשת מאוד מאוד רחבה, גם מהמגזרים, לא רק תחומי העיסוק. וזה תמונת מראה של המגזר השלישי בישראל, שהוא כזה.
אז עם כזה ניסיון, בוא תשתף אותנו קצת במגמות שאתם רואים אותם.
אז אנחנו רואים, יש מגמות, אני אדבר כמה שנים אחורה, כי יש מגמות שהתחילו לפני הקורונה, והקורונה העצימה אותם מאוד, העלתה אותם על מטוס. מגמות שבהם בעצם יותר ויותר עמותות מעבירות את אפיקי התרומה שלהם, א', למרחב הדיגיטלי, וב', מגדילות ומפתחות את כל מה שנקרא התרומות מהציבור, או שיתוף הציבור באמצעות תרומות קטנות.
שזה לא קונספט חדש, אה?
לא, סך הכל פטנט יהודי בין 3,000 שנה, הולך אחורה לעזרא ונחמיה ומחצית השקל בתנך, הנה, אתה ואני חוזרים רגע למקורות שלנו, אבל באמת פטנט עתיק יומין, העולם החדש והאמצעים החדשים, הרשתות החברתיות, הפרסום הדיגיטלי, אמצעים ביחץ ודברים אחרים, הכניסו יותר ויותר עמותות למשחק הזה. כבר לא צריך להיות קוקה קולה כדי לפרסם ולפנות. היום כל אחד יכול לשחק במגרשים האלה, ואנחנו רואים עמותות שפשוט עוברות לשם. או מעבירות דברים קיימים, או מייצרות אפיקים חדשים של הכנסה, וראינו את זה קורה עוד לפני הקורונה. הקורונה העצימה את זה מאוד. שנת הקורונה הראשונה, שנת הקורונה, למרות שנראה שיהיו כמה שנים כאלה, ראינו עלייה רק אצלנו של 40% בתרומות. רק אצלנו.
זאת אומרת, עלייה של 40% בתרומות.
לעומת השנה שלפני.
לעומת השנה הקודמת.
והשנה שלפני, אני מזכיר לכולם, שנה ששברה שיאים בצמיחה, ברווחה, בהכנסה פנויה למשק בית, וזה מגמה שהיא א', מלמדת הרבה דברים טובים על הציבור בישראל, שבזמן משבר ידע לתת כתף, אבל זה יותר מהכל, מלמד בעיניי על הביקוש של עמותות, והביקוש עלה באופן מאוד מאוד משמעותי. השנה הזאת, שנת הקורונה השנייה, מה שנקרא, שאנחנו בדיוק נמצאים בסיכומים שלה גם אצלנו בבית, אני ציפיתי שנראה תיקון כלפי מטה. זאת אומרת, היה איזשהו משבר, איזשהו פיק, הציבור הגיב אליו מדהים, בטח נראה פה איזשהו תיקון כלפי מטה. לא ראינו את התיקון הזה כלפי מטה.
זאת המגמה של התרומות, התרומות אונליין, תרומות דיגיטליות, ג'גי מבחינתכם, כאילו אתם ראיתם את המשך העלייה הזו או שהיא התיישרה?
ראינו התיישרות, אבל התיישרות באיזשהו פיק גבוה. ולא ראינו תיקון כלפי מטה, ואותי זה הפתיע באופן אישי. אני חושב ש... זאת אומרת, היה לי איזושהי ציפייה שאולי נראה תופעה של donors fatigue, של עייפות תורמים. אני לא ראיתי את זה קורה השנה.
איך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה בזה שעמותות שעושות קמפיינים נכון, ואני מניח שתכף נרחיב על מה זה אומר לעשות קמפיינים נכון, פשוט מצליחות להגיע לתוצאות טובות כל פעם מחדש, בגלל שיש פה שיטה שעובדת נכון, שיטה שמשתכללת. אני גם חושב שיש ביקוש מאוד מאוד גדול ואמיתי בלתרום. הציבור הישראלי יודע לתרום. זאת מגמה הפוכה לגמרי למשל ארצות הברית. בארצות הברית 98% מהתרומות מגיעות מ2% מהתורמים. בארץ, אם אנחנו מדברים על שוק הפילנטרופיה בישראל, זה שהוא כאן בארץ, זה לא זה שאנחנו מייבאים מחול. אנחנו רואים שהתרומות הקטנות מרכיבות את רובו. רובם גם אגב ספונטניות. בן אדם קם בבוקר, לא ידע שהוא יתרום. מצא את עצמו תורם בזכות איזשהו קמפיין או מודעה או לא יודע מה, קבצן ברחוב. יש פה לב מאוד גדול, הרבה אנשים שמחפשים את המקומות לשותפות. הקמפיינים הם קונטקסט שמאפשר שותפות, הזמנה לשותפות, וזה עובד.
אני חושב שאם אני מדבר גם מהזווית שלי כמפתח משאבים שמלווה ארגונים, הצורך בביזור של ההכנסות תמיד היה שם. אבל אני בהחלט מסכים עם זה שתקופת הקורונה בעצם נתנה לרובנו את הבעיטה בתוכס שהיינו צריכים, כדי להבין שאי אפשר רק לדבר על ביזור הכנסות, אלא צריך בעצם לעשות משהו עם זה. ואני חייב להגיד שהמקום הנגיש ביותר, לפחות בגישה שלי, זה באמת קמפיין גיוס המונים, או קמפיין גיוס תרומות מהציבור, שבאמת בישראל אנחנו פחות נפתחנו לעבד השנים האחרונות. אני רוצה להאמין שהפלטפורמות שקיימות, ובייחוד ג'ייגיב, נותנות לנו, לעמותות, את האפיק הזה לחשוב, וואלה, יש לי בעצם למה להתקדם, זה לא רעיון שהוא מופרך. ובואו נדבר רגע על מיתוסים לפני שמתחילים לצאת לקמפיין גיוס מהמונים. ואני רוצה להציג בפניך כמה מיתוסים שאני נתקלתי איתם בעבודה עם ארגונים חברתיים, ואני משוכנע שגם אתה נתקלת בהם, וננסה לנפץ אותם. אז המיתוס הראשון שאני נתקל בו הכי הרבה הוא קמפיין גיוס מהמונים, הוא קסם. אנחנו חיים בעולם של הרי פוטר, זה קסם, אין כאן שום דבר נוסחתי, אין כאן שום דבר מסודר ומובנה, וזה בהחלט לא ברור. איך אתה מנפץ את המיתוס הזה?
זה המיתוס האהוב עליי. המאזינים לא יכולים לראות שאני מחייך. יש פה, זה תחום הרי שגם מלא בקוסמים. מלא בהבטחות שווא, ומאוד מאוד מפתה ליפול להבטחת השווא של חברת הדיגיטל האי, או של חברת היחץ הזאתי. אני אומר הרבה פעמים ללקוחות שלי, את המשפט שאולי המשפט הכי אשכנזי בעולם, שקמפיין הוא הדבר הכי יפה שיש, כי הוא עבודה קשה שמשתלמת. והאמת שאין הרבה דברים יותר יפים מלראות אנשים שמשקיעים, שנכנסים לאיזשהו ספרינט, אלא לא נודע. אני שכבר עברתי את זה, בשבילי זה נודע, אבל זה בשביל כל לקוח חדש, כל עמותה חדשה, זה איזושהי כניסה אלא לא נודע, נותנים את כל כולם ורואים את התוצאות. מה שכיף במימון המונים, בהקשר הזה אולי זה קצת קסם, אנחנו רגילים בחיים להשקיע המון, ואת התוצאות לראות כעבור זמן, באופן תהליכי, אזורים זרעים ורואים מה קורה. קמפיין מימון המונים, תוך חודשיים, לפעמים שלוש, לפעמים חודש, הפגישה הראשונה שלי עם לקוח, יש להם בחשבון הבנק הרבה מאוד כסף.
שלא היה שם קודם ולא חשבו שהוא יהיה גם קודם.
ובמובן הזה זה אולי מרגיש כמו קסם, אבל אין פה קסמים ואין פה קיצורי דרך. כן. זאת עבודה קשה ומאומצת שדורשת התגייסות ארגונית.
אני מאמין שיותר מזה, אני מאמין שקמפיינים לגיוס תרומות מהציבור משנים ארגונים, ובטח שמשנים את האנשים ואת האנשים שעובדים על הקמפיינים. טוב, מיתוס מספר 2, קמפיין גיוס המונים שייך רק למחלקת שיווק או למחלקת פיתוח משאבים.
זהו, זה גם טעות נפוצה. ממש זכורים לי, כשאתה מדבר על זה, עולים לי לקוחות לראש שהגיעו לפגישה ראשונה עם איזשהו כוח מאוד מאוד מצומצם, מנהל את השיווק, או כמו שאתה אומר, מנהל את פיתוח המשאבים. זה לא מספיק, וחשוב לי שארגונים ששומעים את זה ידעו את זה. זאת משימה שהיא מולטי, היא מולטי ענפית, היא כלל ארגונית, היא מלמעלה למטה, כי יש בה נדבכים של פיתוח משאבים, יש בה נדבכים ששיווק כמובן, אבל יותר מהכל יש בה הנאה של אנשים, זה מתחיל מבפנים החוצה, תכף נסביר גם לעומק איך, ואם לא כל הארגון יתגייס מלמעלה למטה, יהיה מאוד מאוד קשה.
מה שמאוד מחזק את הרעיון או את הגישה של ארגון מגייס, שזה משהו שכמפתח משאבים, אנחנו כל הזמן מביאים אותו לתוך הארגונים שלנו, זה לא רק תפקיד של, זה לא הופעה של אדם אחד, it's not a one man or one woman show לגיוס כספים, זה לא רק המנכ״ל מנכ״לית, זה לא רק המפתח ומפתחת משאבים, אלא בעצם ארגון ככל שיש לו יותר זרועות פנימיות וחיצוניות לגיוס כספים, יצליח בזה יותר טוב, וזה מעביר אותי למיתוס הבא שאני אשמח לנפץ אותו, והוא שקמפיין גיוס מהמונים עובד בדיוק כמו קמפיין פרסום.
אז זה קשור בקשר ישיר באמת לנקודה הקודמת, לא יעז, בעיניי זה אף פעם לא יספיק, אף פעם לא תספיק, המודעה הכי יפה, ה-PPC הכי מושקע, הסלב הכי מגניב, זה אף פעם לא יספיק, כי כשאנחנו רוצים להניע לפעולה, אנחנו צריכים שיהיו שם כמה מרכיבים שפועלים נכון, זה לא כמו קמפיין מודעות, שאני עושה קמפיין מודעות לאוטיזם, זה סיפור אחד, נמשוך תשומת לב, אנשים יקראו, ובזה סיימנו את שאלנו, שאנחנו רוצים להניע לפעולה טרום עכשיו, זה צריך להיות הרבה יותר מתוחכמים מזה, וזה הרבה יותר אנושי מזה, זה הרבה יותר נשען על מערכות יחסים ואנשים והיכרויות, יש נדבך פרסומי, הוא חשוב, אבל זה לא מספיק.
זה לא מספיק. טוב, המיתוס הבא שאני גם נתקל בו לא מעט, זה שכשארגונים רוצים לצאת לקמפיין גיוס המונים, שם מתחילים להסתכל על מה עמותות אחרות עשו. ואת המיתוס שאפשר וצריך להשוות תפוזים לתפוזים. זה, לקחתי לך את הדימוי הזה. בוא נפץ לנו את המיתוס.
כן, אז העניין הוא שמאוד מאוד קשה בעולם הזה, כשאני משווה בין קמפיינים, להיות בטוח שאני משווה בין תפוזים לתפוזים. כל קמפיין הוא אחר, כל עמותה היא שונה. הטעות הכי נפוצה פה היא להשוות גם לשורה התחתונה. אני רואה קמפיין שיש בו מיליון שקל. משהו של עמותה שמרגישה שהיא דומה לי, אז למה אני לא מביא מיליון שקל? אז האמת היא שכשמסתכלים על קמפיינים מבחוץ, אנחנו לא יודעים ממה מורכב הסכום. יכול להיות שהיה מאצ'ינג בקמפיין, ואז בפועל הם גייסו 500 אלף שקל. יכול להיות שהיה שם איזה פוילישטיק של הרגע האחרון, שהכניסו 300 אלף שקל שהם קיימים אולי. אפשר הרי בלחיצת כפתור, אני יכול לעשות שיופיע בקמפיין, לא יודע מה, מיליארד שקל.
זה סוג של יצירת אשליה.
זה יצירת אשליה. עכשיו, אפשר יהיה להשוות כל מיני דברים לקמפיין הזה, אבל האם זאת השוואה טובה? אני חושב שלא. בסוף כל עמותה יש לה את המאפיינים הייחודיים שלה, את הקהלים שלה, את הפוטנציאל שלה, את המסרים שלה, את הנכסים הציבוריים שיש לה, וחשוב מאוד ללמוד מאחרים, חשוב לעשות case studies, חשוב לבוא לגורמים בעלי ניסיון ולעזר בהם, אבל להשוות זה כמעט תמיד טעות.
והמיתוס החמישי והאחרון, והוא הגודל כן קובע, משנה גודל הארגון, גדול, קטן, כדי לצאת לקמפיין.
אז אני חושב שלא משנה. יש הרבה עמותות שאומרות לי, אבל אנחנו לא כאלה, אנחנו גדולים מדי, זה קטן לנו, או להפך, אנחנו קטנים, אנחנו לא כמו ההם הגדולים. אז זה קשר ישיר לאותה טעות של ההשוואה מקודם. יכול להיות שהסקלות יהיו אחרות, יכול להיות שאנחנו נגדיר הצלחה באופן אחר, יכול להיות שהמסרים יהיו קצת שונים, כי אי אפשר לקחת ארגון קטן ולהלביש עליו עכשיו חבילת קריאיטיב ויחץ ב-200,000 שקל, וזה ירגיש אותנטי למישהו, ולהפך, עושים את הדברים נכון, בהתאמה לארגון, אבל אין ארגון שזה לא מתאים לו אינהרנטית. יש ארגונים שעוד לא צברו את הנכסים הרלוונטיים, זה משהו אחר. וזאת העבודה.
טוב, אז אני חושב שדי ניפצנו עכשיו 5 מיתוסים מאוד חשובים, שהמאזינות והמאזינים שלנו יש להם חומר למחשבה לפני הקבלת ההחלטה לצאת לקמפיין גיוס המונים. ולפני שנדבר על מה עושה קמפיין מוצלח, הייתי רוצה לשמוע ממך איך אתם בג'ייגיב מגדירים הצלחה של קמפיין.
יפה, אז לקמפיין יש 3 מטרות. מטרה הראשונה היא כמובן גיוס של כמה שיותר כסף. נדבר נראה לי תכף על יעד ועל דברים כאלה, אבל לגייס כמה שיותר כסף, מטרה ראשונה. מטרה שנייה, פרסום והכרה ציבורית. קמפיין הוא מהלך ארגוני גדול שהוא בחוץ, הוא בציבור, הוא באור הזרקורים. יש פה הזדמנות לספר את כל הסיפורים המדהימים מהשטח שהעמותות כבר התרגלו אליהם כביכול בתוך הבית, יש הזדמנות לספר אותם החוצה. אחד הדברים שאני הכי אוהב בעבודה שלי זה להיחשף לכל כך הרבה עשייה של טוב בחברה הישראלית. וזה בהחלט הזדמנות בקמפיין. וההזדמנות השלישית היא למידה של משהו על הקהילה שלנו. כל הקמפיין הוא מהלך עם הקהילה. אם מעגל מסוים יגיב אליי בצורה X ומעגל אחר יגיב אליי בצורה Y, אפשר ללמוד מזה המון. אם סט מסוים של עובדים נרתם וסט אחר לא, אם הוועד המנהל נרתם או לא, אם מתנדבים לשעבר ממחזור א' ומתנדבים לשעבר ממחזור ב' הגיבו בצורה שונה, יש פה הזדמנות ללמידה, יש פה הזדמנות להגדרה מחודשת של מערכות יחסים, הזדמנות לבנייה של קהילה סביב הקמפיין. כל הקמפיין הוא הזמנה גדולה לשותפות הרי, ואפשר לעשות פה הרבה הרבה למידה בהקשר הזה.
בעצם ההגדרה הזו היא הגדרה שונה ממה שהדעה הרווחת שיש היום. זאת אומרת, אתה יודע, כארגונים אנחנו יוצאים מחוץ לקמפיין גיוס מהמונים, כי אנחנו צריכים את הכסף, זה דבר ראשון. שתי המטרות האחרות של בינוי קהילה וחשיפה בעצם של הפעילות, זה שני דברים שאני תמיד מרגיש שהם כאילו התמריצים הרכים לארגונים שאני מלווה אותם לצאת לקמפיין, כאשר בפועל אני מסכים איתך ב-100% שזה לא יכולה להיות רק הסיבה של גיוס כספים, כי זה ייתן לך את התוצאה, סיפוק מיידי באותו הרגע שיצאת לקמפיין, אבל אם יש איזשהו רצון לחשוב עתידית, ולחשוב על איך עושים את הקמפיין הזה עוד פעם, אז בעצם שתי המטרות הנוספות שמנית אותם, בעצם יאפשרו לנו להמשיך לעשות קמפיינים האלה ולגדול אותם. שאלת מיליון הדולר או מיליון השקל אדיר, מה עושה קמפיין גיוס מהמונים? מוצלח.
יפה. אז זה קצת יהיה מורכב עכשיו. אם זה לא היה מורכב, לא הייתה לי עבודה. יש, בסוף קמפיין מתחלק לשתי חזיתות. חזית ראשונה, עולם המסרים. קמפיין צריך לספר סיפור נכון, הוא צריך לענות על שלושת השאלות, ה-WWW שלנו, ה-Why, What For ו-Why Now, למה, למה ולמה עכשיו שלנו, והוא צריך לענות עליהם בצורה טובה, מרגשת, שיודעת לרתום את הארגון פנימה, שהיא לא צהובה מדי, שהיא מדברת עוצמה. טעות מאוד נפוצה בהקשר הזה זה לעשות כל מיני גבל למיניהם. אני חושב שאנשים, גם אם בטווח הקצר הם עוד איכשהו יירתמו לגבל, זה קובר אותנו שנים קדימה.
אבל זה כאן מתאים, אני חושב שזה כאן מתאים, כאילו קמפיין גבל, כמו שאתה קורא, ואני קורא להם קמפיין לחץ, הם לפעמים דווקא כן יכולים לספק מטרה נקודתית, לא לצורך נקודתי.
אבל אז מה קורה שנה הבאה? לחץ, הוא כלי בקמפיין שצריך לדעת להשתמש בו, אבל אם משתמשים בו יותר מדי, אנחנו קוברים את עצמנו, כן? וזה משהו שאנחנו לא נרצה לעשות בהסתכלות הטווח הארוך, ובאופן כללי, היות וקמפיין מפעיל אנשים מתוך העמותה, זה חייב לבוא ממקום של עוצמה ולא ממקום של נזקקות בעיניי. פעם היה איזושהי חשיבה כזאת שקמפיין חייב להיות סביב איזושהי מטרה ספציפית, סביב הקמה של X ושיפוץ של Y.
זאת אומרת, פרויקטלי, הוא יעבוד יותר טוב אם הוא יהיה פרויקטלי.
נכון, אין ספק שקמפיינים למימון המונים פרויקטליים עובדים נהדר, אבל סביב הקורונה, אנחנו וגם גופים אחרים התחדדנו סביב היכולת לגייס לארגון כארגון, בין אם זה בגיוס שנתי, בין אם זה למטרה כללית, לתקציב העמותה פשוט. כי מה שנקרא, לא הייתה ברירה, אבל ראינו שהציבור יודע להירתם גם לדבר הזה, רוצה להיות שותף בדבר הזה, בעשייה השוטפת, בלמה הזה הגדול שעמותות יודעות לשים על השולחן בקמפיינים, וחייבות לשים על השולחן בקמפיינים, וזה עולם שלם של עבודה, השיווק, התוצרים השיווקיים שנובעים ממנו, כל מה שקשור לסיפור. העולם השני של עבודה זה ההפעלה הנכונה, הוא בעצם מאיפה אנחנו מביאים כסף. פה אני אוהב להמשיל קמפיין מימון המונים לבריכה. כדי למלא את הבריכה, כמו כל בריכה, צריך לפתוח ברזים. אני מפעיל בקמפיינים שלי 5 ברזים כאלה. הברז הראשון והברז החשוב ביותר זה הגורם האנושי בעמותה, קהילת העמותה. שגרירים, מפיצים. שורה התחתונה, אנחנו צריכים שכמה שיותר אנשים מתוך מעגלי הקהילה, עובדים, מתנדבים, ועד מנהל, מועצה ציבורית, בוגרים, ותיקים, ידידים, מוטבים, ספקים, כל המעגלים שיש לכל עמותה, בכל עמותה זה כמובן קצת אחר, יתגייסו לטובת המהלך הזה ויגייסו. זה יכול להיות שגרירים, שגריר או שגרירה הם אנשים שפונים החוצה למעגלים שלהם, קולגות, משפחה, חברים וכו', ומגייסים מהם באופן אישי בזכות הקשר האישי שלהם איתם. זה עובד מאוד מאוד טוב, א', כי אנשים נותנים לאנשים, וב', כי אנשים סומכים על אנשים. מטרות טובות יש המון, אבל אם אתה אומר לי, אלון, מטרה X ו-Y חשובה לי באופן אישי, הסיכויים שאני אתרום בזכות ההיכרות בינינו, הם עולים עשרות מונים, כי אני קודם כל סומך עליך ויודע שאם משהו חשוב לך, אני רוצה לעזור לך, ואנחנו רואים את זה עובד באופן מדהים.
שזה מחדד מאוד גם את הצורך של הארגון לראות את הצוות שלו, בדיוק את הקהלים שעכשיו מנית אותם, כקהלים שצריך לרתום אותם גם כן, זאת אומרת רק בגלל שיש לך צוות שעובדים בארגון, זה לא בטוח שבאופן אוטומטי הם ירצו לשגרר את הקמפיין.
לחלוטין, יש פה תהליך של רתימה שמתחיל גם חודש וחודשיים אחורה, החל מהמיפוי ואיתור אנשי מפתח שאנחנו חייבים לקחת אותם איתנו כדי לרתום את הארגון. הרבה פעמים, כן, אם ניתן דוגמה צבאית רגע, הרבה פעמים לא המ"פ הוא מי שסחוף את החבר'ה, אלא הרס"פ. אנחנו צריכים רגע הרתמות של כמה שיותר דמויות מפתח מעמותה, מכל שכבות העמותה. אחר כך אנחנו נעשה, נרתום באופן פרסונלי, שגריר שגריר, נייצר אווירה ארגונית מלמעלה, נכנס ערב שגרירים שבו כולם מגיעים, ניתן שם זריקת מוטיבציה וזריקת מסוגלות כלפי המשימה, כי זה מוציא אנשים מאזור הנוחות. יש פה מהלך סדור שלם שלארגונים ששומעים אותנו ולא עשו את זה בעבר, אני אומנם משוחד כיועץ לדבר הזה בדיוק, אבל אני אומר, קחו ייעוץ כדי להפיק פה את המירב וגם כדי לא לעשות טעויות. זה תהליכים משני ארגון, זאת אומרת ארגון שסיים קמפיין, הוא נשאר עם איזשהו ביי פרודקט במרכאות של פתאום יש שכבה של אנשים, השגרירים שלנו שנרתמו ויצאו מגדרם למען הארגון. הם עשו את זה מהנוחות של הבית, כל מה שהם עשו זה לשלוח כמה הודעות וואטסאפ, טלפונים, פוסט ברשתות החברתיות, זה לא קשה, אבל הם היו חלק רגע מהכתפיים שנושאות את האחריות הארגונית פה, זה משנה ארגון, וזאת הזדמנות מאוד מאוד גדולה, וזה עובד. יש פה את ההחזר על תשואה הכי טוב מכל מה שנדבר עליו תכף. אני יודע להגיד שאני באופן אישי עשיתי סדר גודל של 150 קמפיינים, 90% מהכסף שיצא לי לגייס באופן אישי הגיע משגרירי.
המרכיב האנושי.
ואין תחליף לאנשים.
אני חושב שגם כן כדאי להוסיף על זה, שגם החשיבות של קודם כל יציאה לקמפיין כזה עם אסטרטגיה, מובנית עוד מראש, זאת אומרת שההחלטה לצאת לקמפיין גיוס המונים היא לא החלטה שמתקבלת מרגע לרגע, אלא בעצם חלק מכלל האסטרטגיה הארגונית או תוכנית העבודה של, של ייצור הכנסות לתוך הארגון. ובוודאי, ובוודאי שבהתייחס למסרים שאותם אמרת, זה היכולת גם לקחת את המסרים האלה ולעטוף אותם בצורה שתרתום אחרים, לא רק וואי איזה נחמד, אלא לרתום אותם להכניס יד לכיס או להקליד את מספר כרטיס האשראי שלהם, וכאן בעצם קריאייטיב טוב, בעצם חייב ללוות את המסרים עצמם, כי גם אם המסר הוא פצצה, אבל בקריאייטיב לא הצלחנו למקד מספיק את המילה, או את הצבע, או את הוויז'ואל אלמנט, זה גם כן יכול לג'עג'ע את הקמפיין.
ומאוד מאוד חשוב שאותו קריאייטיב יהיה קריאייטיב ששגרים יכולים לדבר, להכניס לאוזן ולהוציא מהפה.
אתה יודע מה, זה מעלה לי שאלה. אני בקמפיינים שאותם אני מנהל, אני אחד מהדברים שאני אוהב לעשות בהם, בפיתוח של אסטרטגיית הרתימה, זה בעצם להבין איזה מונחים חדשים אנחנו יכולים להציג לעולם במסגרת הקמפיין. כי אני מאמין שמונח חדש, שאולי הז'רגון המקצועי של הארגון, אבל לא מוכר לציבור, ואנחנו עכשיו הולכים להתרים את הציבור, אז זה מאוד יעזור אם בעצם ניתן משהו לציבור, נלמד אותו משהו חדש על התחום שבו אנחנו עוסקים. עד כמה אתה חושב שזה הכרחי לעומת it's a nice to have?
תלוי בעמותה, תלוי אם יש לה את החידוש הזה להביא לעולם. יש עמותות שעוסקות בתחומים שהם מאוד מאוד נדושים, יש עמותות שהן דומות לעמותות אחרות. אני אומר נדושים לא כביקורת, יש הרבה הרבה עשייה לעשות, פשוט יש תחומים שהציבור יותר מכיר, נכון להיום. למשל, נושא האוטיזם היום, לעומת לפני 30 שנה, הוא מדובר לאין שיעור, הוא מוכר לאין שיעור, יש כברת דרך לעשות, אני לא אומר שאין. ואז השאלה אם אנחנו יודעים להעיר פה איזה זרקור ייחודי, זרקור שאולי גם מבדל את העמותה, יודע לייצר גאוות יחידה אצל השגרים שאותו הם ידעו לדבר, איזושהי גישה טיפולית ייחודית או הישגים ייחודיים שאפשר לדבר עליהם, ואז אני אומר חד משמעית כן, אבל זה לא מסט, איפה שזה מתאים זה מתאים.
וגודל הקהילה לדעתך? זאת אומרת, גודל קהילה של ארגון תורם להצלחה של קמפיין?
אז זה מאוד משמעותי בקביעת היעד, תכף נדבר על קביעת היעד, הוא נגזרת ישירה של כמות האנשים שצלחו לרתום פה כשגרים או כמפיצים. אני אגיד גם איכות האנשים, אני אומר איכות במרכאות, לא כי מישהו יותר טוב או פחות טוב ממישהו, אבל אם הצלחנו לרתום את הוועד המנהל למשל, ואם ועדים מנהלים של עמותות שומעים אותי כרגע, אתם קריטים בקמפיינים, זה מספר סיפור אחד, מי מצלחו לרתום את, את בנות השירות, שהן גם קריטיות בקמפיינים, אני לא אומר שלא, פשוט הסכומים, הסקלות הם בדרך כלל אחרים.
וגם אחד מהדברים שאנחנו לפעמים מתבלבלים בהם זה עד כמה החשיפה מייצרת הכנסות לתוך הקמפיין, או שהחשיפה היא חשיפה בפני עצמה וזהו, ממה שאני ראיתי לפחות זה שלפעמים אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו ולאזן בכמה אני דוחף החוצה כדי, זה יכול לעזור לנו וזה יכול לעזור לנו להפיץ והיא יכולה לעזור לנו עם פוסט, והסלב זה יעלה לנו פוסט, בהתייחס לדברים שאותם אמרנו קודם לגבי שזה לא קמפיין פרסום, שחשיפה זה דבר שהוא מאוד חשוב והוא מאוד מאוד אחלה, והקמפיין נותן לנו סיבה להיחשף כארגונים, אבל החשיפה הזו צריך לדעת להמיר אותה לתרומות במהלך 10 ימים של קמפיין, לעומת איך החשיפה הזו תשמש אותנו אחרי שהקמפיין הזה יסתיים, ויעזור לנו לא רק לבנות, כי לייצר יותר הכנסות.
אז דיברנו על הברז הראשון, שהוא השגרים והמפיצים, הזכרת את עניין החשיפה, בוא נפרק את זה רגע למשהו יותר דידקטי. הברז השני שאנחנו מפעילים בקמפיין מימון המונים, הוא כל מה שקשור בדיגיטל, עבודה ברשתות חברתיות, בין אם זה הקמפיין האורגני, ויש פה הזדמנות להכניס הרבה אנרגיה אורגנית לכלים הדיגיטליים של העמותה, ובין אם זה בקמפיין ממומן. אני אגיד פה בסוגריים שבעיניי מאוד חשוב שאיש מקצוע יעשה את עבודת הדיגיטל. זה כמו במוסך, החלפים הם אותם חלפים. תקציב שנשלם לפייסבוק הוא אותו תקציב, השאלה אם מישהו יודע להרכיב את החלפים האלה, לטייב את הדאטה, לטייב את האמרות תוך כדי תנועה.
לעבוד טוב אם לעבור בכלל את האלגוריתם של פייסבוק, שבחודשים האחרונים יכול לעשות לנו שמות בהרצאה של קמפיינים.
לחלוטין, האלגוריתם משתנה כל הזמן. צריך מישהו שחי את זה, זה מקצוע, כמו כל מקצוע אחר, אנחנו רגילים לזלזל בו, כי זה לא מקצוע שלומדים בארבע שנות תואר באוניברסיטה העברית, אבל זה מקצוע לכל דבר ועניין, והוא יכול להכניס כסף בקמפיינים, מעבר אווירה שהוא מייצר בשביל השגרירים וכולי, שזה מאוד משמעותי. הברז השלישי שקשור גם הוא בחשיפה, זה כל עולם היחץ, העבודה התקשורתית, כתבות, רעיונות, משפיענים, יש פה הזדמנות בפרסום מהקהל הציבורי, יש פה הזדמנות בהכנסה של כספים, יחץ איכותי יודע גם להכניס כסף, כתבה בוויינט או משהו כזה יכולה להיות שווה לא מעט כסף, וכמובן זה גם מייצר איזושהי אווירה, פתאום אנחנו רואים סינרגיה בין הברזים, היחץ מייצר חומרים לדיגיטל, היחץ והדיגיטל ביחד מייצרים אווירה לשגרירים, השגרירים מרגישים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, הקמפיין הופך להיות המסיבה הכי טובה בעיר, הוא נשאר צפוף כל הזמן, וחוגגים כל הדרך אל היעד, זה התהליכים שאני הכי אוהב לראות. הברז הרביעי, היא קשור בעבודה עם דאטה, עם כל רשימות התפוצה שיש לנו בעמותה, עם ה-CRM במידה ויש, או עם הרשימות האקסל שלנו, עם הקלסרים שלנו, זה לא משנה, אבל כל הרשימות האלה שאפשר לפנות עליהם לתורמה פוטנציאלית, בין אם זה תורמי עבר, בין אם זה מתנדבי עבר שהם לא שגרירים, בין אם זה הניוזלטר שלנו, כל הכלים האלה צריך לרתום אותם לטובת הקמפיין, זה יכול להתבטא, כמו שאמרתי, ניוזלטר, זה יכול להיות קמפיין טלמרקטינג, שאני ממליץ לעשות אך ורק אם יש דאטה רלוונטית, אנחנו לא קבר רחל פה, זה יכול להיות קמפיין אס-אמסים שעובד עדיין בצורה לא רעה, יש פה הרבה מה לעשות. והברז החמישי, כל עולם התרומות הגדולות, המאצ'ינג, החסויות וכולי, קמפיין הוא מסגור שמזמין שותפות ומזמין תרומה. כשאנחנו פונים לספקים ולעסקים בסביבתנו, אנחנו יוצאים למהלך ענק, עשרות אלפי אנשים יעברו בדפי הקמפיין. אנחנו מזמינים אנשים לקחת חלק בזה, אנחנו מזמינים אנשים לתרומה סביב המסגור הזה, הרבה חברות מאוד אוהבות את זה, הרבה עסקים מאוד אוהבים את זה, כמובן זה לא פועל בוואקום, זה בא ממערכות יחסים במקומות האלה, אבל זאת בהחלט הזדמנות, כנ"ל עם תורמים גדולים, כנ"ל עם תורמי מאצ'ינג למיניהם, וזה כסף שאפשר לעשות בו שימוש מאוד מאוד חשוב בקמפיין. התפקיד שלי כאסטרטג, כל עמותה צריכה איזושהי, כמו איקולייזר כזה, מינונים שונים של הברזים האלה. יש עמותות שפותחות את כל הברזים עד הסוף, יש עמותות שלא יפתחו בכלל חלק מהברזים, יש עמותות שיפתחו ברזים חלש וחזק או יגבירו, וזאת האסטרטגיה. כל קמפיין, אסטרטגיה שונה, קמפיין מצליח במענה לשאלתך, הוא קמפיין ש... מצד אחד בנה את המסר הנכון שמשרת את התהליך, ומצד שני, הצליח לייצר את הקומפוזיציה המדויקת לו בתוך הברזים האלה, כשזה עובד, זה עובד.
וואו, אדיר, אני מרגיש שממש נחת עכשיו מטיל זהב טהור על השולחן בינינו, אני בעצם לוקח שני דברים מתוך הגדרה שלך עכשיו לקמפיין מוצלח, והוא שקודם כל, צריך להוציא כסף כדי להכניס כסף, כל העבודה בדיגיטל והעבודה ביחץ, ודאם זה טלמרקטינג או לא טלמרקטינג, אבל קריאיטיב והגרפיקה, אין מה לעשות, זה דברים שעולים כסף, וצריך להוציא את הכסף הזה כדי להקים קמפיין טוב שיכניס גם כסף. והדבר השני שהוא התחדד לי מאוד, זה כל הזמן הרגל צריכה להיות על שתי דוושות, דוושת הרתימה ודוושת ההנאה. כל הזמן צריך לרתום עוד ועוד אנשים ולוודא שהרתימה שלהם לתוך הקמפיין היא טובה, והרתימה הזו לא יכולה להתבצע בריק. הרתימה הזו חייבת בסופו של דבר להגיע לקתרזיס שלה, שזה ההנאה לפעולה. כל הזמן צריך להחזיק את הרגל על שתי הדוושות האלה, ומה שלמדתי ממך זה שהחוכמה היא לדעת לאזן כל הזמן, זאת אומרת מאיזה רגל להוריד דוושה ואת השנייה של ללחוץ אליה, אבל... בואו נתקדם לשאלה נוספת שהיא סופר מעניינת, שעכשיו נתת לנו את הכלים לענות אליה, זה איך בעצם אנחנו קובעים יעד לקמפיין?
יפה, אז יעד, פה נמצאות הרבה מהטעויות הנפוצות נקרא לזה, כי קמפיין בסופו של דבר מגדיר את עצמו לעומת היעד. יכול להיות שלעמותה מסוימת לגייס 600 אלף שקל, זה הישג מסחרר, לא פחות, אבל נבח שמו בקמפיין יעד של 800 אלף שקל, והוא ירגיש כמו כישלון, לא משנה מה, למרות שהוא אובייקטיבית כנראה לא כישלון. ולכן כל עולם קביעת היעד צריך לעשות אותו מאוד בזהירות. אז דבר ראשון, אני אגיד מתי מחשבים, אז אני אגיד איך מחשבים. אז מתי מחשבים? לא בישיבה של אנשים לא מעורבים, כל מיני ועד מנהל למיניהם שאומרים, מיליון שקל, כאלה. לא שם, ולא לפני היציאה לתהליך בכלל. את היעד אנחנו מחשבים בסוף של הסוף של התהליך. לפעמים אני אצא לקמפיין, קמפיין כבר בחוץ, אבל היעד עדיין לא גלוי ציבורית.
רגע, אתה עכשיו אומר משהו שאני יכול להבין את הרציונל שבו, אבל כשאני אסתכל על המציאות שלי ועל המציאות של הארגונים שאני מלווים, זה בעצם לומר משהו שהוא מאוד קשה לנו להפנים אותו. הרי אתה יודע, כמפתח משאבים של ארגון, אני מתבקש לבנות אסטרטגיה ותוכנית עבודה שנה מראש, ובפעם הראשונה שאני ארצה לקמפיין גיוס המונים, אני כן אצטרך לשים איזשהו יעד שאליו אני מגיע. וזה כי זאת יעד ראשה ממני, אבל באותו הזמן, קשה לי קצת לראות את עצמי יוצא לקמפיין כשאני לא יודע מראש מה היעד שאני רוצה לגייס אותו, מה היעד שהוא היה, איך אתה מסביר את זה? כאילו איך אני יכול להגיע לערב שגרירים או ליום אחרי, ווואלה, אני, עזוב לא מפרסם, אני לא יודע מה היעד.
אז יש הבדל בין היעד הפנימי, או כמו שאני אקרא לו עכשיו חלום, יש הבדל בין מה אנחנו אומרים בתוך השולחן, בתוך המשרד, אין בעיה. גם זה אגב, לא הייתי חושף יעד בתוך כל העמותה, ואז יוצא עם יעד ציבורי אחר. אבל יש את היעד הציבורי. היעד הציבורי, היעד ששמתי בדפי הקמפיין, שאל מולו נגזרים האחוזים וכו'. זה היעד, את היעד הזה צריך לתקף רגע לפני היציאה לדרך. אפילו אפשר לצאת לדרך בלעדה ולתקף אותו לאחר יום או יומיים.
ואפשר לתקף אותו, אתה אומר.
ואפשר לתקף אותו וחייב לתקף אותו, כי הוא נגזרת ישירה של כל הנכסים שצברנו בתקופת ההכנה עד לרגע היציאה לדרך. יכול להיות שהגדרנו יעד של 250 אלף שקל, אבל אז גילינו שגייסנו הרבה יותר שגרירים מזה, וגילינו שגייסנו כסף וחסויות מהצד הרבה יותר גדולים מזה, אז מה, נחשק את עצמנו כלפי מטה? וכמובן גם להפך, לחשק את עצמנו כלפי מעלה, רק כי איזה מישהו אמר מיליון שקל פעם, אז אנחנו מרגישים שאנחנו קטנים מול עצמנו אם אנחנו נקטין את זה? לא, כי חשוב להבין, אנחנו נאבד פה כסף. קמפיין שהפוטנציאל הריאלי שלו הוא 500 אלף שקל, עשוי לא להגיע לשם אם היעד יהיה גבוה מדי. אם הוא ישים יעד של מיליון ותיווצר איזושהי דבשת של כישלון כזה שמעיבה לקמפיין,
הרגישו את זה לכל הרוחות.
זה יפגע, בדיוק, זה כמו מסיבה טובה, צריך להיות צפוף. אם רחבת הריקודים גדולה מדי, גם אם יש 30 חבר'ה שרוקדים טירוף, לא כיף. לא כיף, צריך להיות צפוף. אז איך מגדירים יעד? יש לנו בעצם נוסחה מסודרת. דיברנו קודם על חמשת הברזים, כל אחד מהם נותן לנו פרמטר בנוסחה. אזהרה טריגר, מי שיש לו טראומה משיעורי מתמטיקה, אני מתנצל.
אזהרה על אזהרת הטריגר שלך, יש לי טראומה, אבל הצלחת ללמד אותי טוב, אז אני משוכנע שתצליח ללמד את כל המאזינים והמאזינות שלנו.
כן, כן, שלא תחשבו, יש פה, מדבר כרגע תלמיד שלוש יחידות, כן? אז המשתנה הראשון במשוואה הוא הגורם האנושי. כמה שגרירים הצלחנו לגייס, כפול איזשהו יעד גנרי שאנחנו מצמידים להם. אנחנו מצמידים, ממליצים על לפחות 3,000 ש"ח יעד גנרי לשגריר, בגלל שאנחנו יודעים שכל שגריר אמור להביא בערך 15 תרומות, כפול בערך 200 שקל תרומה ממוצעת אצלנו בדפים. נותן לנו ערכה שמרנית, 3,000, כפול אחוזי הצלחה. יש שגרירים שיצליחו מעל ומעבר, יש שגרירים שגם אם מנכלית העמותה תבוא אליהם הביתה עם פונפונים, תתרים, תתחיל את זה, הם לא יעשו את זה, וזה בסדר, זה חלק מכל קמפיין. אז אנחנו מדברים על בערך 60 אחוזי הצלחה ממוצעים. כמות השגרירים כפול 1,800 שקל, נותן לנו את המשתנה הראשון, את X.
ככה פשוט.
המשתנה השני, דיגיטל, בהערכת מצב ביחד עם איש הדיגיטל שלנו. אפשר לדבר על כמות ההקלקות שהוא צופה בקמפיין, שזה מתבסס על הקהלים ועל הניסיון ועל הדף וכו'. אנחנו נדע להגיד אחוז המרה שאנחנו יודעים לצפות מהקלקות האלה, זה משתנה מקמפיין לקמפיין, כי זה תלוי בכל מיני דברים. כפול תרומה ממוצעת 200 שקלים, נותן לנו את המשתנה הבא. משתנה השלישי, יחץ. יחץ אנחנו מודדים באיכות וכמות. זה תמיד שאלה של כמה ומה. כתבה בוויינט, כמו שאמרתי קודם, שווה הרבה מאוד כסף. 30 כתבות במקומונים, כנראה ששווים 0 עגול. תמיד משחק הזה, שמים איזשהו סכום שאנחנו מצפים להביא מהיעד. תמיד זה גם שאלה של ניסיון. הדטה שלנו, כמה לידים יש לנו, איך אנחנו פונים אליהם, אם זה ניוזלטר, אם זה אס-אמסים, אם זה טלמרקטינג, יש פה אחוזי המרה שונים, יש פה ניסיון שצריך לבוא לידי ביטוי בקביעת המשתנה הזה. עוד פעם, כפול 200 שקל תרומה ממוצעת, נותן לנו את המשתנה הבא, והמשתנה האחרון, כמה כסף יש לנו מובטח או כבר בבנק מחברות, מארגונים, מתרומות גדולות, ממאצ'ינג, מהדברים האלה.
שזה המרכיב הכי נעלם. בהרבה פעמים, לא?
זה דווקא המרכיב הכי פחות נעלם. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו יוצאים לקמפיין שאנחנו יודעים מה יש לנו ביד, או שאנחנו יודעים לאן הרוח נושבת שם, רוב העמותות יגייסו את הכסף הזה לפני היציאה לדרך, יזרימו אותו לאורך הקמפיין לפי הצורך, ויש פה כל מיני קסמים שאפשר לעשות, אבל הכסף בדרך כלל הוא דווקא ידוע מראש. ואז יש לנו את חמשת המשתנים, בהתאם לחמשת הברזים, ומעגלים לסכום יפה, והל לנו היעד.
וואו, זה חישוב נוסחתי, הוא שיטתי לחלוטין. אני כן רוצה לשתף שהשיטה עובדת, זאת אומרת, הניסיון שצברתי אותו בשנה וחצי ושנתיים האחרונות, בהובלה של קמפיינים לגיוס המונים, זה שהשיטה באמת עובדת, אבל אנחנו צריכים גם באותו זמן לדעת שנוסחתיות יכולה לקבול אותנו אם אנחנו נצמדים רק אליה. אני חושב שקמפיין שאתה ואני היינו מעורבים בו בזמן האחרון לאחרונה, גילינו שבעצם דווקא ביציאה ללא שום חסיות או ללא שום רעיון לעבודה עם תאגידים, בסופו של דבר החוסן של המוניטין של הארגון הוכיח את עצמו במהלך הקמפיין עצמו, שבעצם אין לי דרך אחרת יותר לומר את זה, חוץ מאשר גשם של חסויות מתאגידים. והלוואי וגשם כזה, גשמי ברכה ירדו על כולנו כל הזמן.
כן, יש פה ארגון שנפתחו לו הצ'קרות, אז נפתחות הצ'קרות, אבל זה יוצא מהכלל, הוא לא מעיד על הכלל. לצערי, הלוואי שגשמים של חסויות היו נופלים עליי בכל מקום שאני הולך.
לחלוטין. בואו נסכם רגע את הפודקאסט הזה שלנו, שאני מרגיש שכאילו המוח שלי עכשיו התנפח לפי שלוש מהגודל שלו, ואני משוכנע שגם המאזינים והמאזינות שלנו, אני לא רוצה לסכם אותו בנקודות, כי אני חושב שאתם, מאזינות ומאזינים, תקבלו הרבה יותר ערך אם תאזינו לפודקאסט הזה שהוא עמוס בידע מקצועי, תאזינו לו יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים. בואו קצת נפנה אליך באופן שהוא קצת יותר אישי. איך בכלל הגעת לתחום של מנהל מקצועי בפלטפורמה לגיוס מהמונים?
האמת שזה קרה במקרה לגמרי, כמו הרבה מהדברים הטובים שקורים בחיים. אני חיפשתי עבודה. אני מגיע במקור, הגעתי במקור מעולמות של פוליטיקה, של קמפיינים של פוליטיקה. אני בעצמי, בזמני הפנוי, מה שנקרא פוליטיקאי, אני חבר מועצת העיר ירושלים. והגעתי לג'גיב למשרת מנהל שיווק, היה רעיון למשרת מנהל שיווק, כי באופן טבעי התעסקתי בביתים שיווקיים של החיים, ושאמרו לי ברעיון, תשמע, אתה הרבה יותר מתאים למשרת ניהול קמפיינים אצלנו במחלקת הפרו. אמרתי, וואלה, אוקיי, אני בפנים.
ככה פשוט,
והתגלגלתי לזה. למדתי מנהל עסקים, כל מיני מודלים באסטרטגיה וכולי, אבל זה יותר למידה, מה שנקרא on the job. אני עושה את זה היום קרוב לשנתיים וחצי, 150 קמפיינים מאחוריי. מאוד מאוד אוהב את זה. זה היה נשמע כאילו זה כבר יהיה רוטינה, וכאילו כל קמפיין איך אפשר עוד, אבל אני נהנה מכל קמפיין מחדש, כל מפגש מחדש, כל עמותה זה קוקוס ייחודי מאוד, וזה תענוג, ויש כל כך הרבה אנשים שעושים טוב במדינה הזאת, וזה זכות להיות שותף של כל כך הרבה מהדבר הזה.
אני שותף לחוויה הזו שלך, אני חושב שכל מי שלא מבין את לא מי שמכיר את השדה החברתי, לא מבין עד כמה הוא דינמי ומרתק ומגוון ומעניין, שלא ירדים אותך בשום צורה שהיא, ותגיד, ככה סבר את אוזני ותספר לי על מה יעד הגיוס הגבוה ביותר שאתה אי פעם היית קשור אליו במסגרת העבודה שלך. לא צריך פרטים מזהים, אבל סכום יכול להיות ככה ממש מגניב לדעת.
יצא לי כמה קמפיינים של 5 מיליון שקלים. אבל אותי הרבה פעמים פחות מגניב הכסף, השורה של הכסף, כי אני יודע שאותם קמפיינים של 5 מיליון שקלים, חלקם היו קמפיינים עם 2,000 תורמים, וחלקם היו קמפיינים עם אלפים רבים של תורמים.
וואו, שענת קהילה מסיבית.
ואני מתרגש מזה, אני תמיד השורה התחתונה בקמפיינים פחות מרגשת אותי מכמות התורמים והתורמות שהצלחנו להניע פה, וקמפיינים שמצליחים להניע 5,000 ו-6,000 ו-7,000 ו-8,000 ו-10,000 תורמים, זה ריגוש הוא אחר לגמרי. וזה מה שאני מחפש, וזה מה שאני אוהב, והיו, ברוך השם, היו כמה כאלה.
תודה, אדיר.
תודה לך, אלון.
מאזינות ומאזינים מקורות ויקרים, זה היה אדיר שוורץ, המנהל המקצועי של JGIV Pro, שמי אלון מדר, מהזירה החברתית, וביחד שוחחנו על קמפיינים לגיוס תרומות מהציבור. תצטרפו אלינו בפודקאסט הבא שלנו, שיהיה לכם המשך יום טוב.